אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אני עקיבא נוביק. זאת השנה השלישית שאנחנו עושים את ההסקט לך תזכור על זיכרון השואה. והנושא הזה מעסיק אותי כל השנה. מה אנחנו זוכרים? למה דווקא את זה? ומה יקרה לשואה עוד 20, 50, 100 שנה? זה אולי קצת מוזר, כי לי אין שואה במשפחה. לא סבא, לא סבתא. אצלנו הסיפור הוא אחר.
היי.
I had one conversation with my grandmother, Zichrona Livracha, about a pogrom. For me, it was history. In Hebrew, right?
זאת אמא שלי, ורדה. ביקשתי ממנה שתספר על סבתא שלה, שכולנו קראנו לה mother.
אני שאלתי אותה פעם, לפני הרבה שנים, אולי 50 שנה, כשהייתי יותר צעירה, בשבילי זה היה היסטוריה. שאלתי אותה אם היא עברה פעם פוגרום בבלורוטקה, איפה שהיא גדלה. והיא הייתה מאוד שקטה, מכונסת בעצמה, ולא חשבתי שהיא תענה. אחרי כמה דקות היא סקלה עליי, והיא אמרה לי שאחרי פוגרום, החברה הכי טובה שלה הלכה לבית משוגעים עד סוף חייה. ולא יכולתי להמשיך לשאול.
מאזר מתה בשנות ה-90, הכרתי אותה, היא החליפה לי חיתולים, יש לי מתנות ממנה עדיין. רק עכשיו אני מגלה שכל חייה היא סחבה את הצלקות מפוגרום בילורודקה. את מה שקרה שם בשביעי של פסח 1918. איך בבוקר החג, בהפתעה, פרץ לעיירה גדוד פורעים סובייטים. לאף אחד במשפחה אין מושג על המצוד מבית לבית, על יהודים שהתחבאו בדירי חזירים ושכבו בתוך ביצות של רפש, על לפחות 18 מהם שנרצחו. מאז סבתא שלי לא הוציאה מילה על זה. חברה שלה איבדה את השפיות. סבתא רבתא שלי שרדה גיהינום. והיא לא היחידה במשפחה.
אני עכשיו פעם בשביל השומע.
זה אבא שלי יצחק.
הסבתא שלי, האמא של אמא שלי, סבתא מרים, היא הייתה אצל סבתא וסבא שלה, שהיו בבית סקנים. וסבתא שלה קצת דאגה לה. היא לקחה אותה ליער על יד זביל, נתנה לה קצת אוכל, אמרה לה לחפש פירות יער, אם היא תמצא מים לשתות, והיא אמרה לה שתישאר ביער עד שהיא תקרא לה. שלושה ימים היא הייתה ביער, אחרי שלושה ימים, הסבתא שלה באה ולקחה אותה.
את מה שההורים שלי לא שאלו, אני קורא עכשיו בארכיונים. וזה המקום לומר שחלק מהעדויות שנביא בפרק הזה יהיו קשות לשמיעה. זה קרה ביום שלישי, 8 ביולי 1919. לעיירה הגיעו כנופיות שנקראו הצבא הלבן, הם שנאו קומוניסטים ויהודים. כנראה שזה היום שבו סבתא ברחה ליער, משום שלמחרת, בריונים, עטורי סרטים לבנים על ידם, עברו מבית לבית, היכו מכות רצח את הגברים, התעללו מינית בנשים, 1,200 יהודים נשחטו בזביל. עד הרגע שקראתי את זה, לא היה לי מושג. עד החורף מתו עוד 1,000 יהודים מפציעות אנושות או מחלות שהתפשטו, את רובם סבתא כנראה הכירה, אבל היא מעולם לא דיברה איתנו על זה. אף אחד גם לא שאל אותה. שלום לכם, אתם מאזינים ללך תזכור, סקט שמספר על השואה מהרגע שבו הסתיימה. ובערך מרגע הקמת מדינת ישראל, תמיד סיווגנו את הצרות שבחיים שלנו על הציר שמאפס ועד שואה. נסו להיזכר למשל בהרגשה שלכם אחרי טבח 7 באוקטובר. אנחנו עדיין מתווכחים האם או כמה ראוי להשוות את הטבח לשואה, או את החמאס לנאצים, או את הניצולים לניצולים. אבל על מדף ההיסטוריה שלנו מונחים פרקים שכנראה הרבה יותר מתאימים למה שקרה בעוטף עזה. והם נמצאים ממש ליד המדף של השואה. הנה שם, בצל שלו.
בשעה השביעית, בבוקר, החלו נוערים המונים המונים עיקרים מכפרי הסביבה, מזוינים בגרזינים, כלשונים, חרמשים, גם ברובים ואקדחים. היו בעיירה משמר מקומי, אבל כשראו גייסי ההגנה שנשארו בלי מנהיגים, התפזרו.
למשל הפוגרום הזה מהעיירה גייסין שבאוקראינה. ב-12 במאי 1919, הפוגרום החל בהפתעה בשעה 7 בבוקר, כשקווי ההגנה שלהם נפרצו.
אז התפרצו הפורעים העירה, והשחיטה החלה. כל מי שנמצאו ברחוב הגירו לטבח. נהרגו ונשחטו בערך 500 איש. בשעה השלישית אחר הצהריים אספו את כל הגברים אל התיאטרון העירוני. נאספו שם כ-2,000 איש. כשסחבו את הקורבנות אל התיאטרון, היכו אותם מכות רצח. רוקנו את כיסאיהם ופשטו את בגדיהם. בערב הורשו היהודים לקבור את ההרוגים. נהרגה האלמנה סוני גורודינסקי עם 4 ילדים. בשעת הקבורה התקלסו הסיכרים בקוברים, היכו אותם והרגו כמה מהנאספים.
עיירה בוערת, מרדכי גברטיג. אחד משירי השואה הידועים והפופולריים, לפחות בזמני הוא היה, כשאני אומר בזמני אני לא כזה זקן, אבל בתור מי שגדל בשנות ה-80.
זה ליאור אלפרוביץ', הוא חוקר שואה ופוגרומים, דוקטור בבר אילן ובצלאל.
והוא מעיז מזהיר, שריפה אחים שריפה, עיירתנו בוערה כולה.
לפני שיעקב גלעד ופוליקר הוציאו את אפר ואבק, זה היה השיר, לא היה טקס בלעדיו. כאן אנחנו שומעים אותו בביצוע של דורית ראובני, שיר שפשוט מתאר כל כך במדויק את זוועת השואה, עד כדי כך שמי ששרו אותו התעלמו או לא ידעו שהוא כלל אינו שיר שואה.
זה לא שואה, זה פוגרום שנעשה בפולין על ידי פולנים, לא נאצים.
האירוע שהוליד את השיר הזה התרחש במרץ 1936. בריונים פולנים התנפלו על השכנים היהודים שלהם בעיירה פשיטיק. מרדכי גבירטיג שרד בקושי אחרי האלימות המטורפת ברחובות העיירה וכתב את השיר הזה. מרחוק אל תעמודו כי האש עולה, על נדך בקו ידיים השריפה גדולה. אבל בזיכרון שלנו מאז, פרעות ביהודים, זה שואה. עיירה שבוערת, זה שואה. אזרחים שטובחים ביהודים שגרים לידם ובוזזים את הבתים שלהם, זה לגמרי שואה. הטראומה הכי עוצמתית בהיסטוריה שלנו פועלת כמו מגנט ענקי, ומשכיח את הטראומות מהסוג הזה.
השואה יותר נוכחת. שואה היא אירוע טראומטי בקנה מידה עולמי היסטורי. כלומר, בתולדות האנושות היא מאורע חסר תקדים. ומאורע קרוב. אנחנו חווינו את השואה כעם, במובנים היסטוריים, 80 שנה, 90 שנה, זה הרגע. עוד אנשים שחוו אותם מטיילים בינינו. הפוגרום הוא משהו שנתפס כאירוע יותר לוקלי, קונקרטי, ממוסגר, היה כמה ימים, נגמר.
אין תלמיד שעבר את מערכת החינוך הישראלית ולא למד על השואה, אבל מעטים התלמידים, אם בכלל, שלמדו מהם הפוגרומים, שיודעים שהמילה פוגרום מגיעה מרוסית, ולא סתם. שהמשמעות שלה היא הרס וחורבן.
זה רגע שבו האוכלוסייה הנוצרית המקומית מתנפלת על האוכלוסייה היהודית, בגלל שהיא אוכלוסייה יהודית שחיה בתוכה. האוכלוסייה בוקר אחד, בלי אזהרות, בלי התראות, מתנפלת פיזית על השכונה היהודית, או על בתים של יהודים, או על יהודים, ועושה בהם שפטים.
כן, מטבע הדברים, אחרי המון פרעות בארצות רוסיה הגדולה, המילה הזאת הפכה למאוד יהודית. אבל התופעה של פרעות ביהודים עתיקה הרבה יותר.
אנחנו לא יכולים להצביע על איזה פוגרום בהיסטוריה ולומר, הנה, מכאן אנחנו מזהים את התופעה הזו.
אולי אפשר להתחיל לספר את הסיפור במסע הצלב הראשון, 1096. ביהודית קוראים לו פרעות שנת תתנו, תו תף נון וו. בדרכם לירושלים ביצעו הצלבנים טבח מחריד ביהודים שחיו סביב נהר הריין בגרמניה. לפי הערכות הם רצחו 12,000 יהודים, והשאירו מאחוריהם קהילות שבורות וערים מרוסקות. פרעות פרעות אנטישמיות היו מאז בכל רחבי אירופה, גם במרוקו, בתימן, בעיראק, באימפריה הרוסית. ב-1648 התנפלו קוזאקים על יהודי אוקראינה ורצחו בהם עשרות אלפים. כעבור שנים ביקש צעיר בשם נחמן שיקברו אותו בעיר אומן, כי הוא שמע שהתרחש שם פוגרום היום ונורא. אבל עיקר הזוועות התרחשו ב-60 השנים שלפני השואה, בקישינב, באודסה, באלפי מקומות ברוסיה ואוקראינה. זה קרה על רקע המהפכה הקומוניסטית, או מאבקים לאומיים אוקראיניים, או מאבקי כוח פוליטיים, אבל בעיקר מתוך שנאה עמוקה ליהודים. זה לא בימי הביניים, כבר היו מכוניות בעולם, היו כבר טלפונים, העולם עבר מהפכה מודרנית אדירה, ובתוך כך יהודים חיו בפחד. זה נמשך עד שפרצה מלחמת העולם השנייה.
כשהעיתונות בשנות ה-40 מתארת מה קורה באירופה, אמינו איך זה פוגרומים, לא מתארים את זה כשואה. פוגרום ביהודי זה, פוגרום ביהודי זה, פוגרום ביהודי כאן, פוגרום ביהודי שם, המינוח הוא פוגרום.
עד היום, אם תלכו לבית העלמין בחולון, תמצאו שם 330 אנדרטאות לקהילות שנפגעו בשואה. בחלק מהן כתוב תאריך ההשמדה. הניסוח הוא תאריכי הפוגרומים. כי אדם בשואה לא תמיד הבין שהוא בשואה.
צריכים להגדיר מהי שואה. ואם נתייחס לשואה כמעשה רצח העם, שביצעו הנאצים ועוזריהם בארצות הכיבוש, בזמן מלחמת העולם השנייה, אז למעשה כל מה שמופעל נגד היהודים, שהוא לא במסגרת מלחמת העולם, למשל אל הבדולח, אז הוא לא נכלל בשואה. אתה לא תכניס בפנים גטאות. גטאות זה לא אמצעי לרצח. אז כבר התחלנו להכניס בפנים גם, במידה מסוימת את חוקי נירנברג, אלימות לגלית שהייתה נגד יהודים. אם אנחנו נהיה בגישה מצמצמת ונאמר, לא, אנחנו מתייחסים פה לרצח שיטתי, הרי הראשון לספטמבר 39, לא מתחיל רצח היהודים. רצח היהודים מתחיל יותר מאוחר.
כשהנאצים החליטו להקים את מחנות ההשמדה, זה היה אחרי שמיליון וחצי בני אדם כבר נרצחו בירי או בלינצ'ים המוניים. לפרק הזה קוראים השואה בחדורים, אבל קוראים לו ככה רק בדיעבד, כי עבר הרבה זמן עד שהמילה שואה התחילה לתפוס.
מה שמעניין הוא שהמילה שואה צמחה מלמטה, מהציבור.
זאת פרופסור דינה פורט, ההיסטוריונית הראשית של יד ושם.
ביידיש קוראים לזה חורבן, חורבן. ביוונית, זאת אומרת בלועזית, לקחו את המילה היוונית, הולוקוסט, שפירושו קורבן עולה שנשרף לגמרי, קורבן אישי אל האדוני, זאת אומרת שהוא עלה באש ונשאר ממנו אפר, ובארץ קראו לזה שואה, וזאת למה? כי אם תיקח את התנך, הביטויים אומרים, זה כוח טבע עשה את זה. זה הגיע משהו ממרחק, שואה ממרחק תבוא, כתוב בתהילים.
אי אפשר לנתק את השואה מ-900 שנה של רדיפות, פוגרומים, גירושים, בזה אחר זה.
זה הרב יואל בינון, חוקר תולדות עם ישראל. הוא טוען שהשואה היא בעצם שיא של ציר היסטורי ארוך מאוד על פני 3 יבשות.
כ-900 שנה של פוגרומים, רדיפות, גירושים, שריפות ספרים, אנטישמיות מטורפת, הובילו בסופו של דבר אל השואה. מה ההבדל הגדול? רוב 900 השנה האלה הייתה ליהודים אופציה להתנצר או להתאסלם.
וזה מה שמבדיל את השואה. היא לא הייתה מעשה אלימות פראי שנמשך יום או יומיים או שבוע, אלא השמדה שיטתית של עם. הנאצים פעלו להכיד את העם היהודי. כמה אנשים נרצחו בכל הפוגרומים? איש אינו יודע. זה בוודאי מאות אלפים, אולי גם יותר. אם אנחנו שמים את הקו בתחילת הפרעות ברוסיה, נניח 1880, אז בהערכה שמרנית יש 150,000 הרוגים ויותר מחצי מיליון פצועים ופצועות. את נפגעי הנפש והטראומה לא ספרו מעולם. וכל אלה מעלים אבק על המדף שלנו.
אתם שומעים את השקט? אני נמצא בספרייה הלאומית בירושלים, בהיכל הקריאה. יש פה עשרות אלפי ספרים על מדפים מעץ, אלון. הנה, 583 א'. או, זה מה שחיפשתי. אני מחזיק עכשיו ביד את אחד הספרים הכי קשים לקריאה שאי פעם הודפסו בעברית. הכריכה שלו לגמרי שחורה, אין עליה אף מילה, מאוד ישנה. הדפים שלו בפנים חומים, מתבלים, בני כמעט 100 שנה. ובדפים האלה מתפורר אחד הפרקים הכי כואבים בהיסטוריה שלנו.
זה בלתי נסבל לקרוא אותו. תגיד למאזינים שלך שלא ילכו לחפש אותו, הם לא ימצאו אותו, ואתה לא ממליץ להם. אלא אם כן הם רוצים חיים טובים ומאושרים.
דוקטור ליאור אלפרוביץ' הוא אחד האנשים היחידים שכן קראו את הספר. ולא פעם אחת. לספר הזה קוראים מגילת הטבח, וכשמו כן הוא.
תיאורים גרפיים הכי מזווים שאפשר לעלות על הדעת. הכי מזווים. זו באמת אלימות משולחת רסן, פראית, שכל כולה השחתה, הרס, ביזוי.
הנה למשל קטע מתוכו, על משפחת גלר מבבויסק.
פועל שעבד אצל משפחת גלר נתן מידע לפורעים פולנים, והם נרצחו כולם. שכנים שלהם מצאו בגינה ציבורית בגדים מגועלים בדם, ולידם ערמת אפר תחוח. אמרו להם שקבור שם סוס. הם חפרו ומצאו 9 הרוגים, כל בני המשפחה של גלר. הנשים נמצאו בפיות פתוחים, כפי הנראה נקברו חיים. הגברים הומתו בירייה.
מגילת הטבח נולדה לפני 100 שנים בדיוק. באמצע שנות ה-20 נכנס יהודי בשערי בית הדפוס של הוצאת חבורה בתל אביב. קראו לו אליעזר רוזנטל. הוא ניצל בקושי מהפרעות באודסה, בתיק שלו היו כתבי יד נדירים שהבריח מברית המועצות בכל מיני תחבולות. אנציקלופדיה של כל הפרעות, כולן ובלי צנזורה. זה סרטון הזוועות של 1919.
יש לנו מסמך שמנסה לבוא ולתת ליהודים שיושבים פה בארץ, קצה קצה של הבנה, מה התחולל מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה ברוסיה, בקיסרות הרוסית.
רוזנטל עשה עבודה עיתונאית בלתי נתפסת. במשך 5 שנים הוא כיתת רגליו בכל רחבי אוקראינה ורוסיה וראיין ניצולים, והוא פשוט מוכרח להוציא את הספר. אסור שהעולם ישכח את הפוגרומים. הוא יוצא לגיוס המונים, אבל לא הדסטארט ואת שורות, אלא ממש מדלת לדלת, גיוס המונים, הוא עובר עם הסיפורים ועם הקדמה שחבר שלו כתב.
בדרכים משובשים, במחנות שודדים משחרים לטרף אדם, ובמסילות זרועות נבלות אחיו ואחיותיו מושלחות כדומן, עבר האיש בנפשו מחורבות לחורבות, ובחדרו דרך כל המחיצות וחתחתי המוות אל הערים והכפרים, אשר נודעה בהם יד המשחית ביותר. אסף ידיעות וגבה עדויות ממקורן הראשון, למען אסוף אל נודו את הדמעות, בעודן רותחות, ואת הדם בעודנו שוטט.
לחבר שכתב את השורות האלה קוראים חיים נחמן ביאליק, ויחד הם מנערים את אנשי היישוב העברי הצעיר שבונים את ארץ הקודש.
מגיע האיש הזה ואומר, רגע, אתם לא יודעים מה קורה באירופה. אנחנו נהנים פה בתל אביב, יש קזינו גלי אביב, ובאירופה יהודים מלקקים את הפצעים, בתוך 120 קהילות יהודיות באוקראינה שהיו, 90 נכחדו לגמרי.
הרשימה הזאת מייאשת. רק באות א' יש 58 עמודים, כולל רשימת כינויים של הנרצחים, במה הם עבדו, מה המעמד שלהם בקהילה. למשל הסיפור של דוד פרנק, מהעיירה סלובצ'ני, שחיפש מקלט בקיץ 1919.
העיקר הצפינם בגורן. אחר כך הודיע בכפר כי היהודי פרנק ובני משפחתו מתחבאים בגורן. בריוני הכפר קמו בלילה, סחבו החוצה ממחבואו את פרנק ואחיו לאורגם. אמם זלטה התקוממה לרוצחים, הגנה בגופה על בניה, וביקשה שיהרגו אותה תחילה. הבנדיטים הרגו את האם ושני בניה.
וכך מתואר הפוגרום בעיירה אולריק שבמחוז פודוליה.
התפרצה כנופיה של סיכריקים, חטפו 20 צעירים, פשטו מעליהם את בגדיהם, הציגו אותם עירומים, והתחילו מכים אותם ברובים, כפי שמוסרים מדי ראייה. אחר כך התחילו חוצבים בהם בסיפים, והשליחו את גופותיהם אל אחד הנקיקים.
ורוזנטל שומע אלפי סיפורים כאלה, יום אחרי יום, 5 שנים.
נחשוב רגע על המעמסה הנפשית שיש הזה לוקח על עצמו.
ואכן הוא לא עמד במעמסה. הוא התמוטט לפני שסיים אפילו חצי מהאלף בית.
יש רגע שבו זהו, לא מסוגל. נעצר.
הרגע הזה הוא האותת. אחרי שהקליד במכונת כתיבה מאות דפים, נפסקה מגילת הטבח. אומרים שרוזנטל פשוט התמוטט מרוב צער. זה אומר שהעיירות שמתחילות באות יוד או אחריה לא כתובות במגילה. האם הן נשכחו מההיסטוריה? ובואו, זה לא שהפוגרומים שכן תועדו נחקקו בנצח, כן? בדקתי בספרייה הלאומית. מגילת הטבח, ספר שיצא לפני 97 שנים ונמצא על המדף כל שנות המדינה. כמה אנשים ביקשו לשאול אותו? אני ה-19.
הסיפור של מגילת הטבח הוא שאף אחד לא מכיר אותה.
הפוגרומים הבודדים אולי נשכחו. אנחנו הרי לא באמת עסוקים ביומיום שלנו, בלקחים של השבעה באוקטובר שעבר על העיירה ז'יטומיר עם 400 הנרצחים מהקהילה. אנחנו לא זוכרים, אבל התופעה הזאת ממש לא נעלמה. ואם מסתכלים טוב, קשה לפספס את טביעות האצבע שלה בתרבות שלנו.
הפוגרומים עופפים אותנו. אתה מציין כאן נקודה מאוד מאוד מעניינת, והיא עד כמה אנשים שחוו פוגרומים הם חלק מהחיים שלנו. סופרת הילדים הידועה מרים ילן שטקליס, ספרת זיכרון ילדות שלה, מתארת שילדה בת 5-6, שמסתכלת דרך חלון הבית, תורה שלג, תורה, דברים לבנים נופלים באוויר. אז היא אומרת לאמא שלה, אמא, תראי שלג. זאת אומרת לה, זה לא שלג, זה קיץ עכשיו, זה נוצות מקריות, זה פוגרום.
שמיים בקשו רחמים עליי, אם יש בכם אל ולאל בכם נתיב, ואני לא מצאתיו. התפללו אתם עליי, אני ליבי מת ואין עוד תפילה בשפתיי.
ביאליק, למה הוא משורר לאומי? משום שהוא נגע בעצב הלאומי.
בעיר ההריגה ועל השחיטה הם שניים מהשירים הכי חשובים בהיסטוריה היהודית. כאן אנחנו שומעים את על השחיטה בלחן וביצוע של ההרכב אל המשורר מ-2011. המילים האלה נכתבו בפנקס של המשורר הצעיר חיים נחמן, שהגיע ב-1903 במשלחת של עיתונאים וסופרים לקישינב.
קישינב זה בערי של ימינו, זה נחל עוז, זה כפר עזה. מגיע ביאליק לראות את העיר הזו, שמה שקורה בזה שהיא חוזרת לשגרה.
שמיים בקשו רחמים עליי.
3 ימים ו3 לילות עברו היהודים בקישינב התעללות ברחובות העיר. עשרות נהרגו, מאות נפצעו, הקהילה הזאת התרסקה. והעיתונאי ביאליק הגיע לסייר בזירה. ראה את החנויות השרופות, דיבר עם קטועי הגפיים והעברים והנשים, אבל מה שזעזע אותו הכי הרבה היה השקט, השגרה. ביום למחרת פוגרום, הכל חוזר למקומו. היהודי יוצא מהמחבור, חוזר מהיער במקרה של סבתא שלי, וממשיך לגור בבית שלו. ומזה ביאליק משתגע.
המשורר מזדעזע מהעובדה שיהודי מסוגל לחיות כאילו לא קרה כלום. כאילו היהודי אומר לעצמו, מה יכולתי לעשות? התפללתי הכי חזק, אז התפילה לא ננתה, אז הגיע השוחט ושחט, והחיטה צומחת שוב, מה אתה רוצה שיקרה? לאן ילכו? יגידו, זהו, נמאס, נגמר.
40 שנה לפני שיא המשלוחים החיים לאושוויץ, ביאליק מאשים את היהודים בנרפות, בהליכה כצון לטבח.
אבל העם היהודי לא שמע, העם היהודי מסתכל ואומר, מה אתה רוצה? זה חלק מהגלות, מה לא עברנו את גירוי ספרד? מה לא חווינו את פרעות תחתת? מה נעשה? נלחם במי? מי יקום? ומאיפה ייקח רובה וילחם בקוזאקים? או בפולנים, או ברוסים, או בלטבים, או באוקראינים? מי? אף אחד. ואז ביאליק מסתכל ואומר, טוב, זו מציאות בלתי נסבלת.
יש סיכוי לא קטן שהסבים והסבתות שלכם היו מאלה שברחו מפוגרומים באוקראינה, או פולין, או מרוקו, או עיראק. הרבה לפני השואה, הרדיפות האלה היו הדלק או הביתה שהם היו צריכים.
פוגרומים המציאו את הציונות במובן הזה. הפוגרומים תרמו תרומה משמעותית לפיתוחו של הרעיון הציוני. הפוגרומים הפכו את שאלת הקיום היהודי נהדר המולדת לשאלה קריטית. אז מה עושים עם יהודים נרדפים? קח את יהודי מזרח אירופה. הפוגרומים שהם חווים ב-1881, שאנחנו מכירים בתור סופות בנגב, גרמו לרבע מהעם היהודי שישב שם להגר לארצות הברית.
בעולם החדש שלנו, האסון הגדול שבין ליל הבדולח ב-38 ושחרור המחנות ב-45, השכיח קצת את מה שקרה לפני השואה. 60 שנים של פרעות ופוגרומים.
כמו הרבה דברים. שכחנו. האם שכחנו את היהודים שפרעו בהם במסגרת הדבר השחור, מסעות הצלב? שכחנו. גירוש ספרד. גירוש ספרד שהוא מאורע מכונן בתולדות העם היהודי. למה לא מציינים אותו? ובכלל, בוא נחשוב רגע בצורה מאוד, מאוד אנושית. כמה אפשר לציין פוגרומים? העם היהודי מחפש סיבות לציין את פורים סרגוסה, ופורים בגדד, ופורים דמשק. את הזמן הזה שניצלנו מן הפוגרום, זה אנחנו מחפשים. משום שאם אנחנו נציין פוגרומים, אני לא חושב שיעבור יום בשנה שיעבור בלי פוגרום.
זה לא סתם שאין יום זיכרון. אנחנו רצינו לשכוח אותם. הרי את פחד הפוגרומים ממילא לא נצליח לשכוח כל כך מהר. אנחנו זוכרים אותו בשירים כמו שריפה, אחים שריפה, בלי לדעת, וגם בעוד שירים שמשויכים בטעות לשואה.
אני נושא עימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת עיניי, העיר כל כך ריקה. הלא אמרת עיניי, נשתוק מעט ביחד.
את השיר הזה, אני נושא עימי, שאנחנו שומעים כאן בלחן של דוד זהבי והביצוע של שלמה ארצי, כתב יעקב אורלנד על הפוגרום שחווה בעיירה טיטייב שבאוקראינה.
רק הרחובות עוד מחייכים עם לא הרוחב, אל כל אשנב מוצת באור הערבים.
הוא מתארך, הוא ילד בן 5. מיד מזה שקורה משהו, אז הוא קופץ איזה חבית שהיא פח אשפה. ובין הכפיסים של העץ, הוא רואה איך תופסים את סבא שלו, ומתעללים בו בהתעללות. ולאחר שהרוחות נרגעו, הוא ומשפחתו עוזבים לצמיתות את העיירה. זו העיר הריקה. וזה צער שתיקה שמלווה אותו אחרי זה כפזמונאי בולט מדור תשח, שבוא נחשוב על כמה יצירות בעברית שאנחנו אוהבים לשמוע, יושב שם צער של שתיקה, שאנחנו לא נדע עליו, כי הוא לא צער השואה.
הזיכרון שלנו שומר עלינו מאומס יתר. לא צריך ללכת רחוק. 20 שנים אחרי האינטיפאדה השנייה, כמה פיגועים אתם זוכרים מטרור האוטובוסים? 3, 4, 7, אם הזיכרון שלכם ממש טוב, את כל השאר אנחנו זוכרים כחותרת. הפיגוע במלון ההוא, הפיגוע במסעדה ההיא, הילדים שלנו, יזכרו משהו? כמו שאתם רוצים לשמור על הילדים שלכם, הסבים שלנו רצו לשמור על ההורים שלנו ועלינו. איך זה שאנחנו לא יודעים כמעט כלום על הפוגרומים האלה?
זה לא משהו שאנשים לקחו איתם, ניסו מאוד להשאיר את זה מאחורה, להתחיל חיים חדשים. לא להנחיל את זה גם בילדים וגם בנכדים וגם בנינים. הם רצו שיהיו לנו חיים אחרים. הם עזבו את זה, והם לא רצו שזה ייגע בנו ושזה יהיה חלק מהחיים שלנו. במיוחד בישראל, אנחנו כבר לא היהודי הגלותי החלש. לא, אנחנו עם הפנים קדימה.
אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר.
האזנתם ללך תזכור, הסקט שמספר על השואה מרגע שהסתיימה. עורך הסקט ניר גורלי, עיצוב סאונד ומיקס רותם דויצ'ר, עריכה הילה שוקר, תחקיר אלון קליין ישר, ייעוץ לשוני נועה שחם. תודה לקובי ברקאי על קטעי הקריינות ששמעתם, תודה לקרן מנדל ישראל ולליעד מוסן שמש, תודה גם לארכיון יד ושם, ותודה לכם על ההזנה ועל התגובות. אתם מוזמנים לחזור לפרקים הקודמים ולעזור לנו לשתף את הפרויקט כולו. אני עקיבא נוביק, להתראות.
בחלומות ההם על הספסל הקר, בחלומות ההם נרדים את עברנו, עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב עם שיקות על צווארנו.